האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
ברכת המזון. כי על אוכל מברכים.
לא מתחרטים.
עם הדר שלם.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט ברכת המזון. אני הדר ואני אדבר איתכם על נושא שפוגש אותנו לפחות 3 פעמים ביום. אוכל. כולנו לוקחים בחירות יומיות שמשפיעות על התזונה שלנו ועל אורח החיים באופן כללי, ואני, כמו רובנו, משתדלת לקחת את הבחירות הטובות ביותר, גם אם לפעמים זה לא מצליח. עולם התזונה ואורח החיים שלנו הוא נושא רחב במיוחד, ובפודקאסט ברכת המזון נתאם כל פעם חלק אחר ממנו. והיום נדבר על הטרנד הכי גדול בעולם התזונה, דיאטות. דיאטות שהתהוו במהלך השנים, חלקן עם ביסוס יותר וחלקן עם פחות. כבר דיברנו מה זה טרנד באחד מהפרקים הקודמים, אבל רק אזכיר בקצרה שזו תופעה שסוחפת אחריה. ומה יותר טרנד מדיאטה שמישהו המציא, ואיכשהו מאות אם לא אלפי אנשים מנסים אותה, בתקווה שהיא תעזור להם לרדת במשקל. יש כל כך הרבה, שאפילו לא נצליח לנקוב בכולם, וחלקם היו טרנד בעבר והיום כבר ממש פסה. נגיד דיאטת מרקים. באופן אישי, מאז שאני זוכרת את עצמי, התנסיתי בדיאטות כבר מגיל קטן. ניסיתי באמת הכל, מהכל, ותמיד הייתה תחושה שלא משנה מה אני עושה, זה לא באמת מצליח. ואף פעם לא הבנתי את הסוד. רובנו ניסינו דיאטה כלשהי, זה יכול להיות בעקבות אירוע שמתקרב ובא לנו להיראות טוב, או אולי מישהו שעשה דיאטה כלשהי והצליח וזה עורר בנו את הרצון לנסות ולהצליח גם. אבל בסוף, באיזשהו שלב בחיים, עברה בנו המחשבה על דיאטה. דיאטות יכולות לנבוע גם מצורך פנימי שמתעורר בנו, אולי מחוסר ביטחון, או בכלל מצורך בריאותי מסוים. אין שום דבר רע בדיאטות, כל עוד זה עוזר להגיע לתוצאה הרצויה, ומבצעים את זה במתינות ובאופן בטוח. וכשאני אומרת בטוח, זה גם בטוח ממקום נפשי ורגשי. אני רק מאמינה שאם כבר עושים משהו, צריך להבין למה עושים אותו, ומה זה תורם לנו ההגבלה החדשה שנכנסת לחיינו. אבל רגע, שנייה, לפני שנתחיל, מה זה דיאטה בכלל? בשפה שלנו יש קצת בלבול, כי יש פה 2 מונחים שונים שמסתתרים בתוך המילה דיאטה. האחד, זה דיאטה במובן של אורח חיים או תפריט תזונה. נגיד דיאטה טבעונית, זה משהו שמתאר אורח חיים תזונתי קבוע של טבעונים. והמונח היותר פופולרי בשפת היום, המודרנית, היא דיאטה בהקשר של דיאטת הרזיה, או משטר תזונה זמני מגביל. ועל דיאטות מהסוג הזה בדיוק נדבר בפרק היום. דיאטה שאמורה לשמש אותנו למטרה ספציפית, כוללת הגבלת מזון לתקופה מסוימת, והיא מאוד נוקשה.
מאיפה הדבר?
ההיסטוריה של ניסיונות להגביל או לשלוט באכילה למטרות בריאות, או מראה, החלה כבר אלפי שנים לפני זמננו. התיעודים המוקדמים ביותר להמלצות ספציפיות להרזיה כוללים צום, שימוש בתרופות משלשלות והמלצות שהיו לעתים קיצוניות ומוזרות כמו רכיבה על סוסים או אכילת סבון. במאה ה-20 החלו הדיאטות להתבסס, לכאורה או בפועל, על מחקר מדעי והן הפכו לתופעה המונית ומסחרית. בואו נדבר אז על התופעות הנפוצות ביותר האלה, שאני בטוחה שלפחות שמעתם עליהן ויכול להיות שאפילו גם ניסיתם אחת מהן. הדיאטה שבעיניי הייתה הכי נפוצה לאורך השנים היא דיאטה דלת פחמימות. הדיאטה הזאת התחילה איפשהו כנראה בסוף המאה ה-18. אתם קולטים שהיא איתנו כבר 200 שנה? וכמו השם שלה, כך היא. הגבלת צריכת פחמימות בכל צורתיהן, כמו אורז, פסטה, דגנים וכולי. יש ביסוס מאוד מזרי לעניין. לפחמימות יש ערך קלורי גבוה, יותר מירקות כמובן, והורדת פחמימות מתפריט תזונה והחלפה שלהן במזונות אחרים בהחלט יכול להוביל לצריכת קלוריות נמוכה. אבל בתכלס, כשהגוף שלנו לא מקבל פחמימות, יש ירידה מהירה של נוזלים. וזה מה שנתן לה את האפקט של דיאטת הקסם הרבה שנים. המשקל הזה, שנעלם מהנוזלים, הוא רק זמני, והגוף באיזשהו שלב מסתגל לעניין של חוסר בפחמימות. מה גם שהגוף שלנו חייב פחמימות, וזה לא שאלה של אם כן או לא, זו רק שאלה של מידה. הדיאטה הבאה, שאני באמת מתה עליה, ואני חייבת להבין מי חשב עליה בשנות ה-30, שנקראת דיאטת אשכוליות. דיאטת קסח, זמנית מאוד, הבנויה על אכילה של אשכולית לפני כל ארוחה, בטענה שיש בה אנזים כלשהו ששורף שומן. טענה שכמובן לא הוכחה עד עצם היום הזה. על אותו קונספט בדיוק של דיאטת קסח, יש גם דיאטת מרקים, שאוכלים בעיקר מרקים שמייצרים תחושת צוב הזמנית בגלל הכמות נוזלים בהם. כל דיאטות הקסח האלה בסוף מושתתות על זה שנאכל הרבה פחות ממה שהתרגלנו, וזה יוביל לירידה מהירה, וחשוב לציין, לא בריאה לגוף. בלי קשר שדיאטות כאלה קשות מאוד להתמדה, לרוב, ברגע שמפסיקים אותם, חוזרים לדפוסי אכילה רגילים, וקיימת סבירות גבוהה מאוד לעלייה חוזרת במשקל. עוד דיאטה, שצברה תאוצה משמעותית, והייתה טרנד בשנות ה-2000, נקראת דיאטת פלאו. היא כוללת אכילת מזונות שככל הנראה היו זמנים בתקופה הפליאוליטית, האדם הקדמון. בשר, דגנים, ירקות, פירות, אגוזים. איסור? אז כמובן שיש איסור, זו דיאטה. איסור על דגנים, קטניות, מוצרי חלב וכל מזון מעובד. אכילת מזון לא מעובד, המוריד אוטומטית קלוריות וסוכר, והגברת תחושת שובע מחלבון ושומן. עוד דיאטה, שהיא גם מאוד מאוד מקובלת עד היום, צום לסירוגין. זה קיים כבר אלפי שנים. זה התחיל ממקורות דתיים או תרבותיים, וגם תפס תאוצה בשנים האחרונות. כל פעם הצום הוא קצת שונה, אבל ההתמקדות היא מתי אוכלים ומתי לא. הצום לסירוגין הנפוץ של השנים האחרונות שאולי שמעתם עליו הוא צום ה-16-8. 8 שעות אוכלים ו-16 שעות אוכלים רק מים או תה ללא סוכר. זאת אומרת, לא אוכלים כלום. ההרזיה בדיאטה הזאת היא דרך הקטנת כמות האוכל שאנחנו אוכלים במהלך היום באופן פשוט, דילוג על ארוחות, או הימנעות מנשנושי לילה, שזה באמת צרה שיש להרבה. מה שכן נחקר על צום לסירוגין והוכח מדעית, זה שיפור הרגישות לאינסולין, אבל זה לאו דווקא קשור לאוכל. כמובן שמי שרוצה לאכול חופשי במהלך השמונה שעות האלה, לאכול כל מה שבא ליד, לא יפצה על זה בשעות שהוא לא אוכל, הוא עדיין לא ירזה. בשנים האחרונות, בעקבות מודל היופי, שכן, כבר דיברנו עליו, של האדם החטוב, נכנס עניין של פיתוח מסת שריר, שתלויה בתזונה עם כמות גבוהה של חלבון. והרשתות רק מפוצצות בהמלצה של דיאטות איך לאכול מספיק חלבון ביום. אני מתה על המתכון של מוקפץ חלבון במיוחד למסת שריר. אם יש מוקפץ עם חזה עוף, ברור שיהיה בו חלבון. אבל בסדר. רק שבימינו לא קוראים לזה דיאטה ברשתות, אלא תהליך חיטוב. תהליך של הורדת מסת שומן ובמקביל העלאת מסת שריר. אבל בסוף גם זה צריך להיות בתפריט עם כללים נוקשים לגבי כמה חלבון צריך לאכול בשביל לפתח מסת שריר. ובסוף זה יבוא על חשבון מזונות אחרים שלא נוכל בשביל להוריד מסת שומן. אז תמיד הייתה תחושה שמי שמצליח לעשות דיאטה ולהרזות, זה כאילו הוא גילה איזה סוד או פטנט. וישר כשרואים מישהו שהרזה שואלים אותו, מה עשית? בשביל לנסות לעשות גם. אבל אין פטנט אחד, ומשהו שיכול לעבוד בשביל כולם. אז בואו נבין ביחד מה זה הסוד הזה של הדיאטה. היום מבינים שבסוף זה לא משנה מה הגבלות על אכילה, ומה כן אוכלים ומה לא. בסוף בסוף זה נוגע לעניין הקלוריות. במהלך היום יש לנו קלוריות שהגוף שלנו שורף באופן טבעי, בגלל תהליכים פיזיולוגיים כמו שינה, נשימה, פעילות, הדיבור שכרגע אני שורפת פה ב-10 דקות. זה החלק הגדול ביותר משריפת הקלוריות היומיות, וזה עומד על 60-75%. החלק הזה, ואולי שמעתם את המושג, נקרא חילוף חומרים בסיסי. או שאולי שמעתם עליו בשמו השני, BMR. והוא נקבע על פי משקל גוף, גובה, גיל ומסת שריר. על זה נוסף עוד 10%, שנקרא האפקט הטרמי של המזון. הקלוריות שהגוף שורף בשביל להקל ולהחסן את המזון שאנחנו אוכלים. נגיד, חלבון דורש יותר אנרגיה לעיכול מאשר פחמימות ושומנים. והחלק האחרון, שהוא המשתנה ביותר בין אנשים, הוא הוצאת אנרגיה מפעילות גופנית. זה מהווה לנו בערך 15-30% משריפת הקלוריות היומיות. וזה כולל פעילות גופנית יזומה, כמו אימוני כושר, ריצה, יוגה, וגם פעילויות לא יזומות, כמו הליכה ברחבי הבית, ניקיון, כתיבה. TDEE, מושג שאולי שמעתם עליו ונהיה מאוד מדובר ברשתות בזמן האחרון, זה בעצם המושג שמתאר לנו את צריפת הקלוריות הכללית בכל התחשבות הגורמים האלה. החילוף החומרים הבסיסי שלנו כפול כמה פעילות ספורטיבית אנחנו עושים. לדוגמה, אורח חיים יושבני, שזה מעט או ללא כמעט כלל פעילות גופנית, אל מול הרמה הגבוהה ביותר, שזה אימון אינטנסיבי מדי יום ואפילו פעמיים ביום. ובחזרה לנושא הדיאטה. לכל דבר שאנחנו אוכלים, יש מחיר כלשהו, ערך קלורי מסוים, עם כמה שזה קצת כואב לשמוע. בסוף, אם ביום נהיה בגירעון קלורי, נצרוך, זאת אומרת, נאכל פחות קלוריות ממה שהגוף שלנו מוציא, בסוף, נצליח להרזות, וקצב ההרזיה שלנו יהיה תלוי בכמה הגירעון הזה גדול. אפשר לחיות רק על ירקות ופירות ולהשמין. אפשר לאכול פיצה כל ערב ולהישאר באותו משקל. בסוף, הדיאטות שמנסות להגביל אותנו, זה כדי שנגביל את צריכת הקלוריות שלנו. אבל אין לזה אפקט קסם. נגיד, דיאטה בלי פחמימות לא באמת יגרום לנו להרזות, אם במקום מנת הפחמימה שהיינו רגילים לאכול, עכשיו נחליף את זה במנת שומן, כמו אבוקדו, באותו ערך קלורי. יש טווח מסוים של גירעון קלורי שנחשב למתון ובטוח. וגם כאן חשוב לשים לב לצרוך מה שהגוף שלנו צריך, ולא להכניס אותו למצב הישרדותי מסוכן, שבו אנחנו בגירעון גדול מדי. קצב הירידה הבטוח לפי מחקרים הוא גירעון מתון של עד 500 קלוריות ביום. זה כדי למנוע ירידה במסת שריר, ולהבטיח שהירידה הזאת תהיה בעיקר מרקמות השומן. כל אחד יכול לבחור את הדיאטה שלו לבנות דיאטה שמותאמת להרגלי האכילה שלו. ובעיניי, החלק הכי קשה ליישום הוא העניין להמשיך גם כשקשה. מה עושים כשלא רואים שיורדים במשך שבוע נגיד? אבל אני כן בגירעון, אז למה המשקל לא זז? יש הרבה משתנים פיזיולוגיים והורמונליים בגוף שלנו שאנחנו לא מבינים עד הסוף, ובאמת גם לא צריך. אבל תחושת התסכול הזאת מתעוררת בכל דיאטה שעושים, במיוחד כשהיא ארוכת טווח. מילת המפתח בכל דיאטה היא התמדה. מחקרים קליניים חוזרים ונשנים מראים כי ללא יצירת גירעון קלורי עקבי, לא מתרחשת ירידה משמעותית, לא משנה מאיפה מגיעות הקלוריות. זאת אומרת, להמשיך גם כשקשה לנו, גם כשהנפש רוצה כבר להרים ידיים ולוותר, כי הגוף לא מראה שום שינוי פיזי. השינוי שאצלי התחולל בין הדיאטות השונות שביצעתי במהלך חיי, היה בדיוק בנקודות המשבר האלה, כי זה לא איזשהו טריק קסם. אף אחד לא יכול לעשות את זה במקומנו. לא משנה לאיזה תזונאי נלך, ולא משנה מה הסביבה שלנו תגיד, או תציע אפילו עזרה, בסוף, ההחלטה של להמשיך רק שלנו. ובמהלך כל הדרך, תזכרו שהדרך ארוכה ואולי קצת מייגעת, אבל זו הדרך שלכם, לא של מישהו אחר. אי אפשר להשוות קושי של אחד לשלי. כל אחד מגיע לתהליך עם נתונים שונים שמשפיעים עליו. לאחד נקודת החולשה שלו תהיה מתוקים בסוף כל ארוחה. ולאחר זה יהיה סופי שבוע מפוצצים באכילה. ולי, למען האמת, זה הדברים שאמא שלי מחליטה להכין בשמונה בערב. אתמול היא הפתה לחמניות, שלשום היא עשתה סיר של קובה סלק. מה נעשה? ואזכיר שוב, לפני שנסכם את הנושא היום, לא חייב לחיות בדיאטה, לא צריך לחיות בהגבלות. אוכל ומראה זה ממש לא הכל בחיים. בעיניי, הבריאות הנפשית שלנו חשובה יותר מהכל. ואם תהליך של דיאטה עלול לפגוע ולעשות יותר נזק מתועלת, אז למה לבחור במסלול הזה? כל אחד שיעשה את החשבון שלו. כמובן, זה עניין מאוד אישי, אבל לא צריך לרוץ לעשות דיאטה על כל קילו שאולי העלינו במהלך החיים. וזהו, זה היה הנושא של היום. מקווה שבפעם הבאה שמישהו מספר לכם על דיאטה שהוא עשה, התגובה שלכם תהיה וואו, כל הכבוד על ההתמדה. ולא וואי, איך עשית את זה? תספר לי את הסוד. כי את הסוד הזה אני כבר גיליתי לכם.
חטיף לדרך.
בפעם הבאה שאתם רוצים לנסות דיאטה חדשה, אל תהפכו את הגוף שלכם לשפה ניסיונות. תחשבו לעומק מה ההשלכות של הדיאטה הזאת ומה זה מייצריך מהגוף שלכם. וגם הכי תכלס, האם זה בולשיט או עם ביסוס כלשהו? אז תודה שהאזנתם. נתראה בפרק הבא של ברכת המזון.
ברכת המזון. כי על אוכל מברכים.
לא מתחרטים.
עם הדר שלם.